שלום לכם, חיים חדשים, סדרת התוכניות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה שאתם מצטרפים אלינו. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצן מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן מדברים תקשורת בתקופה האחרונה, והתמקדנו בשיחות האחרונות שלנו על מעמד ישראל בתקשורת העולמית. ואת הדיון שלנו היום אנחנו רוצים למקד למקום שאולי נמצא בלב העניינים, לא רק כאן בארץ, אלא בכלל בעולם כולו. יש אזור מסוים על פני הכדור הזה שמושך אליו את כל תשומת הלב, והוא המזרח התיכון. היינו רוצים את השיחה שלנו היום להגדיר כדיון בנושא עתיד המזרח התיכון, על פי החזון האינטגרלי. נשמח לשמוע מה החזון שלך לעתיד המזרח התיכון, איזה תועלות הוא יכול להביא איתו, איך אתה מציע להתקדם אליו. וכדי להיכנס אל תוך האווירה שתכניס אותנו לתדרים הנכונים בדיון הזה, היינו רוצים לדמות כנס, כנס הסברה, שבו ישראל מובילה את הכנס הזה ומכנסת שגרירים של כל מדינות העולם, ואנחנו בכנס הזה שומעים על פתרונות בתוך המצב הכל כך סבוך הזה של המזרח התיכון. סוריה מתפרקת מצפון, הנשק שלה מאיים להתפשט לכל המדינות הידידות שלנו מצדדים אחרים, בעזה אנחנו מכירים את הסיפור, במצרים השלטון התהפך, האביב הערבי הפך בעצם את כל המקום הזה למקום חדש שאף אחד לא יודע איך להתייחס אליו, איך לאכול אותו, איזה דברים הוא מזמן לנו מחר. ובתוך כל הרמה המדינית הזאת יש המון אנשים שפשוט סובלים. המון אנשים קשי יום שאין להם מה לאכול, שהמדינות שלהם נחרבות, שנמצאים תחת לחצים מכל מיני רמות ומכל מיני סוגים, והייאוש במזרח התיכון הולך ומתעצם איפה שלא תשים את האצבע. והמקום הזה, שכמו שאמרתי קודם, מושך אליו את תשומת ליבו של העולם כולו, נראה רכוב מתמיד על איזושהי חבית נפץ כזאת שאף אחד לא יודע לאן היא הולכת, כאילו איזשהו שור שמשתגע ואנחנו לא מסוגלים יותר לשלוט עליו. תמיד היו כאן בעיות, אבל היום נראה שהכל מקצין ומאוד מהר ומשליך על הכל, והכל כמו איזה מגדל קלפים כזה שלא ברור מה לעשות איתו. בגלל החשיבות של האזור הזה בתוך המין האנושי בכלל, המזרח התיכון, רצינו להתמקד בכיוון הזה היום. ניצה, את רוצה להוסיף?
אולי באמת השאלה הראשונה, החזון. זה החזון, ככה, אנחנו נרצה לשמוע פה בכנס הזה, יהיו ככה כל מיני דעות ורעיונות איך להתמודד עם המצב הזה העכשווי הקיים, ולאן בעצם אנחנו מובילים את המזרח התיכון הזה, מה העתיד שלו, והיינו רוצים לשמוע ממך על פי החזון שלך.
האינטגרלי. החזון שלנו הוא מתבסס על המדע, על ידיעת הטבע, על המחקר שלנו שאנחנו מתוכו רואים שהטבע כולו בסופו של דבר מקבץ אותנו לאיזשהו מערכת אינטגרלית שכולנו תלויים זה בזה יותר ויותר, קשורים זה לזה. זה יכול להיות על ידי כלי תקשורת ועוד, אבל תלות ההדדית היא יותר ויותר בולטת כתוצאה מהתפתחות הטכנולוגית וסוציולוגית והכל מה שאנחנו עברנו ב-200, בוא נגיד, 150 או 100 שנה האחרונות, במיוחד זה בכמה עשרות שנים האחרונות, אנחנו רואים שרוצים אנחנו או לא רוצים, ההתפתחות שלנו האבולוציונית, מביאה אותנו לחיבור. ואנחנו לא כל כך מסתדרים עם החיבור הזה. אנחנו נמצאים באגו, בגאווה שלנו, המתגברת, על כמו ילדים בחצר שמתקוטטים, ולא מבינים שאין כאן ברירה, אנחנו יכולים לברוח מהחצר הזה, אנחנו נמצאים בו, אנחנו גם כן לא יכולים להשמיד זה את זה. וגם כן אם נשמיד לא ידוע אם זה יהיה טוב למי שינצל באיזושהי צורה. כי גם כן אי אפשר לצאת כל כך נקי מהמשחק הזה. אלה כולם יזוקו וחזק. ולכן אנחנו צריכים להבין קודם כל לקבל על עצמנו את התוכנית הזאת שקיימת בטבע. להביא כל האנושות בכלל ובמיוחד האזורים כאלו שהם המוקדים המיוחדים, כמו מזרח התיכון, שיש כאן שלושת דתות ואפילו יותר. כן, יש בהאי, יש הרבה. אבל דתות ונטיות למיניהם, מאותו צורת החיים כמו שחיים הבדואים, ובצורת החיים כמו חיים השייכים וקומוניסטים, סוציאליסטים וקפיטליסטים ולמיניהם, וכל מיני זרמים וכל מה שיש כאן, זה ממש אין לנו מקום בכל העולם שהוא כל כך קטן וכל כך מגוון, כולל בתוכו כל כך הרבה גוונים, שהוא ממש מציג כאן את כל האנושות. וזה באמת, זה לא, אפשר להגיד, זה לא מן הסתם, רק לכמה זמן זה כאילו עבר המקום הזה ליוון, לרומא, אחר כך לאירופה, ושוב חזר אלינו. שאנחנו באמת נמצאים כאן כאיזה מין נקודה מרכזית של הציוויליזציה האנושית, שחייבת לפתור עכשיו את הבעיה של קיום ועתיד של כל העולם. ולכן, ודאי שאנחנו יכולים להתקדם איך שאנחנו מתקדמים על ידי הדחפים האגואיסטיים שלנו, בלי להתחשב כל כך אחד בשני, או שמתחשבים רק על מנת להרוס את השני. או שאנחנו בכל זאת נסכים עם זה שהטבע שולט בנו בכולן, וכמה שאנחנו מתנגדים לא אחד לשני, אלא מתנגדים לתוכנית הכללית של הטבע. בזה אנחנו כולנו באמת מפסידים, ומפסידים בגדול, ואנחנו רואים אותו מזרח התיכון, שיש בו הכל, הוא יכול להכיל את הכל העולם, הוא יכול לתת אנרגיה, מזון, תרבות, חינוך, עתיד לכל העולם. הוא במקום זה הופך להיות למקום הארס, מיקוד שממנו והלאה מתפשט כל ככה כמו בשדה קוצים, האש לכל העולם. ולכן אנחנו צריכים איכשהו להגיע לעמק השווה, למשהו שמייחד בינינו. ולייחד בינינו יכול להיות רק אותה תוכנית שהיא לא בנויה על איזה עיקרון של מישהו כאן מסוים במזרח התיכון. כולם צודקים לפי האגו שלהם, אם כל אחד מסתכל מצד האינטרס שלו, זה ברור, ועל זה אין ויכוח בכלל. אם העניין הייתי שיעי או סוני או יהודי או סתם ערבי או בדואי או נוצרי, כן, או מוסלמי אדוק, או יהודי אדוק, או נוצרי אדוק, אז ודאי שהייתי מצדיק, וב-100% היה לי איזושהי הצדקה לטובת עצמי, ונגד האחרים. אבל במקרה כזה אנחנו לא נגיע לעולם האינטגרלי, אנחנו נתנגד לתוכנית הכללית של הטבע, ואנחנו כולנו נסבול. ואנחנו רואים שאותם המשטרים שהיו נראים לנו די יציבים, כמו במצרים, או בסוריה, מכל שכן, זה כבר כל כך עשרות שנים שחיה באיזה שלטון, וגם כן מעוררים העתיד של טורקיה ושל איראן שוב, וכל אותם השייכים הערביות האלה, כן,
מהמפרץ
הפרסי, כן, הם גם כן לא מרגישים את עצמם בטוח בכלל, כי מה הכסף שלהם ומה הנפט, אם איזשהו קומנדו חזק כמו חיזבאללה יכול להיכנס שם ולהפוך שם כל המדינה. אין שם מה, כמה מיליונים סך הכל שלא יודעים להילחם ולא מסוגלים להגן על עצמם. אין? זאת אומרת, אנחנו רואים שהמזרח התיכון הוא הנקודה הכי פחות יציבה. גם בכל פרט ופרט שיש בכל מדינה ומדינה, המצב הזה, וגם כן בכל האזור כולו. ולכן, כדי להבטיח לעצמנו לא ערס אלא קיום, אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו נקודת המשווה. עמק השווה. לנקודת האיזון בינינו. וזה נקרא שאנחנו שמים את הטבע, תוכנית שלו, ההיגיון שלו, למעלה מכולם. ובאמת כדאי לנו לזכור אולי בנקודת המוצא שלנו המשותפת, אפילו בדתות, שכולנו יוצאים מהמקום אחד. איך שכל אחד מפרש את זה לעצמו, אז לעצמו, לתוך האומה שלו, לתוך המשפחה שלו, אזור שלו, בבקשה, שיפרש. אבל בכל זאת, הנקודה הזאת, המרכזית היא הייתה נקודת החיבור והאהבה. וזה נמצא גם כן בתוך, ביסוד של כל הדתות. לפחות כך כתוב. כן? אז רואים אנחנו שיש איזשהו יסוד הקדום לכולם. גם לנוצרים, גם ליהודים, גם למוסלמים. וגם בכלל לכל הדתות והאמונות. מה שלא ניקח בעולם, כולם מתבססים על החיבור והאהבה. מה שאחר כך האגו שלנו, שזה לגמרי אנטי דתי, אנטי לאומי, אנטי נגד החיים בכלל, שהאגו שלנו הופך אותנו לפרא אדם ודוחף אותנו להתקוטט, כמו הילדים הקטנים שבחצר או בגן ילדים שמתחילים כך להתקוטט. אנחנו צריכים להבין שכאן אנחנו צריכים באמת להכיר את שתי המגמות. מצד אחד, המגמה בטבע להביא אותנו לחיבור, ושאנחנו באמת נקיים חיבור נכון, יפה, עד על כל הפשעים תכסה אהבה, למעלה מהכל, מצד אחד. וגם על זה דיברו גם כן הנביאים שלנו, של כל הדתות. וצריכים לחזור בכל זאת לממש למקור הראשון. מצד אחד טבע מקדם אותנו לחיבור, וכך זה אנחנו רואים שמתקיים מצידו בכל השטחים שאנחנו, בכל הרמות, בכל מה שאנחנו פלחים, שאנחנו עוסקים בעולם שלנו. ומצד שני, הטבע של האדם הוא בא כנגד זה, הרסני, שדוחף אותנו להתקוטטויות, למלחמות, לשנאה, לארס. ובאמת שגם כן בכל הדתות האלו, גם על זה כתוב, שצד הטוב וצד הרע, גם כן מצד אחד האלוקים, הלאה, לא חשוב איך לקרוא לזה, ומצד שני הנחש, ואנחנו צריכים להתמודד בין שני כוחות האלו. ולהתמודד זה נקרא שאנחנו משליטים זה על זה, משליטים זה על זה, שהכוח הטוב, בוא נעלה אותו מעל כוח הרע. לא יכולים להתפטר משתי כוחות האלו. לא יכולים לתקן את האדם. לא יכולים, זה הטבע שלנו, הרע, הפנימי. ומצד אחד, ומצד שני, אנחנו נמצאים במערכת הטבע, בחוקים שלו, שהם כל הזמן מתקרבים אלינו, ולוחצים עלינו להיות יותר סגורים, יותר מקושרים זה לזה. מיוחדים זה עם זה, אפילו. וכאן אנחנו נמצאים בהתמודדות בין שני מערכות, מערכת הפנימית שבאנו, זה מערכת קינה, שנאה, תאווה, כבוד, גאווה, שליטה, ומערכת החיצונה שהיא בעצם מדברת על זה שכולם קשורים וכולם תלויים זה בזה, ולא יכולים מזה להינצל. ואנחנו חיים במצב ששתי מערכות האלה הן מתפתחות מאוד מהר, וזה כנגד זה. ולכן אנחנו שנמצאים בין שתי מערכות האלו, מערכת הפנימית שמתפתחת מאיתנו מבפנים כאש בוערת של גאווה, של האגו, ומערכת השנייה שמתקרבת אלינו וסוגרת אותנו מכל הצדדים כמו בחדר אחד, בחצר אחד, כן? ממש בצנוק אחד, אז אנחנו נמצאים כאן במצב מאוד מאוד לחוץ. ומזה יש לנו רק שתי אפשרויות מהלחץ הזה. או שאנחנו מתחילים במלחמה כוללת, לתת למערכת הפנימית שלנו, האגואיסטית, להתפרץ, וזה נעשה, כמו שבחיים שלנו, מרוב עצבים, מחוסר חישוב הנכון, אלא פשוט התפרצות. ולצערנו, לזה אנחנו רואים שבכל זאת, העולם נוטה כולו, וגם אנחנו באזור שלנו, מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים בכל זאת לזכור שאנחנו ציוויליזציות העתיקות ביותר שבעולם. אנחנו מיוחדים בזה שיש לנו בסיס מאוד עתיק. תרבות, חינוך, יסוד, מאוד עתיק. ואנחנו מאבדים אותו בזה שאנחנו נמצאים בשנאה הדדית וזורקים למימוש השנאה הזאת כל הכסף וכל הכוח וכל המוחות שלנו, כל ההתפתחות שלנו, אנחנו מכוונים ממש כמו ממש אותם הילדים בחצר, איך לנצל זה את זה וזה את זה, וחיים במתח, בפחד, בחוסר כל. יוצא שמזרח התיכון במקום זה שיש לו הכל ויכול להיות נקודה עשירה ביותר, אזור הכי עשיר שבעולם, כי בכל המדינות שלנו יש כאן הכל שאנחנו צריכים, תרבות, חינוך, מקורות אנרגיה, חקלאות, לא חסר לנו כלום. יש לנו מים, יש לנו ים, יש לנו הכל. אנחנו יכולים להיות ממש מקום המרכזי של 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 כולם, כן, של כל העולם, ולתת לכל העולם דוגמה מה לעשות. כי כמו שהעולם התחיל מהאזור הזה, כל הציוויליזציה האנושית, שלא תיגמר גם כן באותו האזור, כל הציוויליזציה האנושית, אלא שיפרח ויתן דוגמה, וכל האנושות תתחברנה אלינו כך במעגלים חיצוניים יותר ויותר. לממש את זה, זה צריכים מההסברה, שאנחנו בכל זאת מתחילים להסביר לכל העמים שבכל המדינות שלנו מי אפגניסטן וכל האלו ועד המרוקו, בכל האזור הזה אנחנו מתחילים למערכת ההסברה מצד הטבע, מה אנחנו חייבים לעשות ומה יהיה אם אנחנו לא נקיים חוקי הטבע. תמיד במדינות מזרח התיכון החכמים, או זה במדינות ערב או בישראל, תמיד החכמים הם היו המובילים, הם היו הגדולים. אנחנו עד היום מתגאים בחכמים האלו מכל ההיסטוריה שהיו לנו. הם היו באמת בדעות שלהם משנים את הכיוונים שבהתפתחות. בוא אנחנו עכשיו גם כן נלך אחרי החכמים, אבל חכמי הטבע שהולכים ללמוד מה חוקי הטבע מחייבים אותנו, ולא שנלך ללא דעת אחרי היצרים שלנו. לכן אין כאן מישהו שיותר צודק או פחות צודק. אין כאן מישהו שיכול להצליח יותר או להצליח פחות. אלה גם מחקר, גם לימוד, גם יישום וגם תוצאה, הם כולם תלויים בכולם, וכולם בשווה גם צריכים להשתתף בזה וגם צריכים ליהנות מהתוצאות. ולכן הכל תלוי קודם כל בחינוך. אנחנו צריכים לשנות את החינוך שלנו, לחנך את כל העמים לזה שהמלחמות, התקוטטויות, השליטות הם לא עוזרים ותמיד נופלים. השלטון שמשתית את עצמו על הכוח הוא לא יכול להיות נצחי. כי תמיד הכוחות האלו הם מתגברים זה על זה וזה על זה. והאיזון בין הכוחות, רק הוא יכול להיות הנצחי, שכל הזמן מתקן את עצמו, כל הזמן מתאזן יותר ויותר. אבל זה ש... זה שיכול להצליח ולהחזיק. גם מפני שזה נקודת האיזון בין הכוחות, אנחנו כאילו בנטייה שלנו להרוס כוח אחד, ובמקומו שישלוט כוח השני. בטבע אין, בטבע תמיד יש שתי כוחות, שנמצאים באיזון ביניהם, ודווקא באיזון ביניהם, הם מולידים את החיים. ולכן, אם אנחנו רוצים להצליח ביצירת החיים החדשים בינינו, גם כן ברמה של הסוציום, רמה מדינית, פוליטית, כלכלית, תרבותית, אנחנו צריכים להגיע לאיזון בין הכוחות. ולראות באיזון הזה, זה נקרא כף אמצעי, במילים אחרות. כן? אנחנו צריכים להשיג את נקודת היסוד של כולם. לכן, אנחנו צריכים לבנות דווקא עכשיו, שאנחנו רואים שבכל מדינה ומדינה יש שתי כוחות מנוגדים, בכל מדינה. תראה מה שקורה בסוריה, במצרים, בכל מקום, בטורקיה, בכל מקום. בן אדם, אחד שולט על השני, השני בקושי מסכים, אבל ברגע שהוא רק מחכה לזה, הוא רוצה להפוך את זה לטובתו. אנחנו צריכים מלכתחילה ללכת על קשר, על השלמה בין שתי כוחות האלו. זה צריך להיות בעצם הכיוון שלנו. השלמה בין שתי הכוחות. אין טוב ואין רע ואין צודק ולא צודק, אלה באמצע. כל הזמן באמצע. אנחנו צריכים לראות את האיזון. ואיך אנחנו שומרים עליו? שאף אחד לא מושך לאיזה כיוון משלו, אלא כולם על ידי החינוך מתחילים לראות את האמצע כדבר ההכרחי, דבר היציב, היחידי, מצב היחידי, היציב שאנחנו צריכים להשתית אותו בכל מקום, על התשתית הזאת אנחנו אז בונים מזרח תיכון החדש. ובזה נראה דוגמה לכולם. אם ניגש עכשיו לשלב הבא של הנאום, אז הייתי מסביר להם קצת יותר שלבים איך לממש את זה, כן? שאז אנחנו צריכים קודם כל לעשות משרד ההסברה המרכזי, אחד, כן? לא אכפת לי איפה זה יהיה, מזרח ירושלים, או ירדן, או סעודיה, או סוריה, או איפה זה יהיה, לא חשוב. יכול להיות מקום ניטרלי, לא חשוב איפה. אין? זהו. ואנחנו שם מייצבים את התוכנית החינוכית, לא לימודית, אלא חינוכית, שבזה אנחנו מבינים שהולכים על ידי החינוך, לבנות את בני האדם החדשים, שהם יהיו המותאמים לטבע, לא לאף אחד. איך להיות האינטגרלים, איך להיות מחוברים, מעל כל הפערים, שהפערים האלה אנחנו לא נוכל למחוק, לא על ידי כל המלחמות וכל מה שיהיה. לא נוכל. אנחנו דווקא ההפך, רק ללא דיכוי של אף אחד, אלא על ידי חינוך, אני לא רוצה גם כן להגיד שכנוע, כי שכנוע זה משהו שבכל זאת מדכא. אין דיכוי, אלא רק הוכחות, דוגמאות. הסדנאות, זאת אומרת האירועים שבהם משתתפים אנשים ומבינים מה תועלת מהחיבור. שלזה שמי שהחימקו על הכלי תקשורת. כן? טלוויזיה, קולנוע, הכל מה שיש לנו. כן? בהשפעה על בני אדם. שאנחנו מתחילים בצורה כזאת לאט לאט לחדור לכל הכלי תקשורת, ולאט לאט להתחיל דרכם, ודאי שזה ספציפי לכל מדינה, ובכל בכל זרם תרבותי, או חינוכי, או דתי, כן? בהתאם לזה, זאת אומרת, זו מערכת מאוד, מאוד חשובה, הכי חשובה, ומאוד מורכבת. אבל בסופו של דבר, כך היא צריכה לעבוד. כל הזמן לראות את החזון שלה, בזה שהאנשים, בכל שלב ושלב, תחת השפעת המערכת החינוכית הזאת, הם נעשים יותר ויותר בנטייה להתקשר זה עם זה, בלסבול זה עם זה, זה את זה, בלהיות בהבנה הדדית, במשהו, בכל מצב, בכל מצב שהם מבינים, שהם שונים, ולמרות השוני הזה אני מעליו בונה את הגשר, גם במשפחה, גם עם הילדים, גם עם השכנים, גם עם מפלגות, גם עם כל מיני, כל הזמן מעל, 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 הפערים שבינינו. על כל פשעים תכסה אהבה, זה חייב להיות המוטו שלנו. ואז אנחנו נראה קודם כל, גם כן בכל מדינה ומדינה, עד כמה שכל הזרמים ורוחות הם נרגעים, מתחילים לראות את זה בצורה אחרת. אנחנו מתחילים להבין שהטבע הוא כולל שתי כוחות, פלוס מינוס, דרום צפון, לא חשוב, תמיד שתי כוחות, ובין האיזון ביניהם נוצר החיים, גם בחברה האנושית, רק באיזון ביניהם, כן? בין כל הזרמים, אנחנו נמצא את החיים שלנו. ולזה אנחנו צריכים להגיע. למה? תוכנית הטבע. מה בזה משיגים? משיגים את האדם החדש, שהוא מורכב משתי כוחות בתוכו. ואז הוא עולה בין שניהם, בין שני הכוחות שנכון משתמש בהם, בכוח האהבה ובכוח השנאה, נכון משתמש משניהם ומגדל את עצמו, בונה את עצמו. הוא מבין איך נכון להשתמש גם בכוח הרע וגם בכוח הטוב, שהם ישלימו זה את זה, שעד כמה שבכל אחד ואחד היצר כל הזמן מתפתח, וזה בטוח שיתפתח יותר ויותר, כן? הוא ידע איך להשלים את הרע שבו על ידי החינוך שאנחנו מספקים לו, כן? ולדעת איך לבנות את עצמו באמצע. זאת אומרת, אנחנו לא מוחקים שום דבר שבתוך האדם, אנחנו לא קופים על אף אחד שום דבר, אנחנו לא מעבירים ביקורת על אף אחד, לא על האומה ולא על העם ולא על ציוויליזציה זו או אחרת, בכלל, כן? אנחנו מספקים להם כלים, אמצעי, איך לאזן כל אחד ברע ובטוב שלו את שני הנטיות הללו ולהביא לאיזון ביניהם. ובנקודת האיזון שכל אדם וכל קבוצה וכל מפלגה וכל מדינה וכל זרם שבמדינה כך מביא את עצמו לנקודת האיזון, נקודות האיזון הם מתקשרים בין כולם, הם יכולים להיות בהתחברות. שהטבע דורש מאיתנו להיות המחוברים, ובזה נמצאים באיזון עמו, עם הטבע. לכן, דבר היחידי אנחנו חייבים כאן, להסכים שהולכים לפי חוקי הטבע, לשנות קצת את ההתנהגות שלנו, כדי להינצל מהשמדה הכללית הכוללת. במזרח התיכון, שמלא נשק, כמו שאין באף מקום, כן? ונשק הביולוגי וכימי ואטומי והכל. אין לנו ברירה. אנחנו, בכל זאת, אנשים מכובדים, ציוויליזציות עתיקות, וצריכים קצת, איך להגיד, נו, לעשות דין וחשבון למה שהגענו. זה מה שהייתי אומר. נו, וכאן ודאי שהתפתחות, אתם מבינים שיש לנו מבחינת המימוש מה לדבר. כי המימוש הוא אותו דבר כמו במדינה, כך בכל העולם או באיזה אזור, הוא אותו מימוש במערכת החינוכית, מערכת הסברתית.
לפני המימוש... כשאנחנו מתבוננים באמת על המזרח התיכון, אנחנו רואים את כל התהליך שהמזרח התיכון עובר ככה בשנתיים האחרונות, בעיקר מה שאנחנו, מה שמכנים האביב הערבי, האביב הערבי, השליטים שהיו שליטים, אמרת קודם ככה שזה פתאום הזכיר לי, אמרת שליטה בכוח זה אף פעם לא משהו נצחי, וזה משהו שרואים, זה כבר מתחיל לתת את הביטוי שלו. אז הייתי רוצה ככה אולי, זה מאוד עוזר לאדם שהוא רואה משהו שמתרחש מול העיניים, שזה כבר קורה, וזה כאילו מתחיל לאט לאט להתחבר ללוגיקה, להיגיון של התפיסה שאתה אומר. אז אם היית יכול קצת להרחיב פה.
אני לא היסטוריון, אני לא מתעסק בזה, לא בפוליטיקות. גם עכשיו אני לא מבין איפה קורה שם בדיוק כאן או ככה, 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 להיכנס עם כל מיני דברים. אלה מגמה ברורה. גם כן להתחיל בצורה אישית, פרטנית, להתייחס לכל אחד ואחד, זה לא יפה. אני בא מלמעלה. אני בא להסביר. אני בא להסביר להם שאני בא מצד הטבע. ובכלל, אני לא יהודי, ולא מוסלמי, ולא נוצרי, ולא אף אחד. אני בא מצד הטבע, ומציג להם תוכנה, תוכנית, מטרה, אבולוציונית. שהיא לא תלויה בבני אדם, ולא תלויה במה שהוא רוצה או הוא חושב. אלה מעלינו. ולכן אם אנחנו נצטרף לזה, אנחנו נמצא שם מקום השלווה, וביטחון וכל טוב. ושם אנחנו נוכל גם כן לכל אחד לממש את עצמו. לא על חורבן של השני, כי בזה אנחנו רואים שאין דבר כזה. כל אחד הוא רוצה לאכול את השני. אלה להגיע לעמק השווה. זהו. זה לא שאני אומר להם שכל אחד צריך להתכופף, כל אחד צריך להתקמץ, אלא אני אומר להם, אין ברירה מצד החוק הטבע. זהו. לא ללכת בכוח הרע, באגו שלנו. לא לחפש מי צודק ומי לא. כולם צודקים, כל אחד, וזה תמיד ככה. בכל המדינות, בכל הפוליטיקות, בכל המפלגות, בכל אחד, וכל אחד, כל אדם גם כן בעצמו. אלה צריכים לעזוב את הנקודה הזאת. בא, אף פעם לא נגיע לאיזשהו רמת החיים, ובכלל חיים בטוחים ואיכשהו מתקבלים. לכן אני לא רוצה לתת להם דוגמאות שהם בעצמם יודעים, אני פונה לאנשים משכילים. שמה קורה בכל המדינות ומה קורה בכל הזרמים, מאבקים וכן הלאה. אני בזה לא מומחה ולא רוצה לפרש את זה, ובכלל זה לא עניין שלי. אני בא להם להסביר את החוק הטבע, ושאין ברירה אלא לממש אותו, או שדרך אחרת זה פשוט לתת לכוח הרע לשלוט, וזה מביא אותנו למלחמה, לארס עצום, שהם כבר עכשיו תואמים קצת מזה, ויכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע. זה הכל.
האמת היא שאני גם התייחסתי בעצם לתופעה כתופעה שמוכיחה את חוק הטבע.
כן, ודאי. אנחנו רואים את זה. אין מצב הקבוע, הכל משתנה. פעם זה קם, פעם זה קם, כמה זה עולה בדם, כמה זה... לא לתת לאגו שלנו לחגוג. זהו. זה כאילו היצר הרע שממש לוקח את כולנו ו... מכניס אותנו להתקוטטות, ובעצמו שמח, היצר הרע הזה. אנחנו בזה רק סובלים. תראו מה שקורה בסוריה, בתוניס, באלג'יר, במצרים, וזה יכול להתפשט עוד ועוד ועוד. זה ממש עז בדי קוצים. ולכן כדאי מאוד לנו לחשוב על מה שהטבע מציג לנו כפתרון. זה כולל לכולם ומעלינו. כן.
הייתי רוצה לקפוץ קדימה.
כן.
בוא נקפוץ קדימה. דיברת עכשיו על האש בשדה קוצים, שזה באמת אני חושב הסימבול שמתאר את המזרח התיכון היום, את הפוטנציאל של ההרס העצום. בוא רגע קצת נתנתק מזה, מכל המזרח התיכון שאנחנו מכירים היום, ונזרום איתך קדימה בתהליך. האם תוכל לצייר את התמונה העתידית על פי החזון האינטגרלי, בהנחה שהתחלנו תהליך בכל המזרח התיכון, שמפתח באנשים בכל בכל המדינות, בכל התרבויות, בני כל הדתות, כמו שאמרת, את תפיסת העולם החדשה, איך הולך להיראות בעיני רוחך המזרח התיכון הזה שאליו אתה מכוון? אתה יכול לצייר קווים לדמותו?
אני חושב שכל מדינה חיה בגבולות שלה, אמנם שגבולות האלה הם פתוחים, אבל יש בכל זאת גבולות של תרבות, גבולות של שפה. אני לא מסתכל קדימה כל כך, ששם זה, גם זה כביכול נמחק.
לא, אני מדבר על עתיד קרוב, לא...
עתיד הקרוב זה שכל אחד ואחד מממש בתוכו את החינוך האינטגרלי, וכל הזמן שומר על פיתוח של הקף האמצעי, להיות בין אהבה מעל השנאה, ובזה מחנך את העם, ואז אנחנו נכנסים בהתקשרות בינינו, ומתחילים לחשוב על הפריחה, על הפריחה בחינוך, בתרבות, בעיקר בהתפתחות האדם, בחיי האדם, ביחס היפה בין בני האדם, בביטחון, בכלכלה, ובזה מוצאים כל אחד סיפוק, שלפחות זה לא קורה כמו שקורה עכשיו בכל המזרח התיכון, שכל אחד מפחד על חייו. בכל מדינה ומדינה יש לך ממש, שם תולים בני אדם באיראן, ושם הורגים אותם סתם ושורפים בסוריה, ובסעודיה מי יודע גם שם זה קורה, ובמצרים זה עשרות כל יום גם כן נהרגים בכל מיני התקטטויות, ועוד ועוד. אנחנו בכל זאת צריכים לחפש בתוכנו, גם בשורשים שלנו, יחס נבון לחיים, יחס חכם לחיים, שזה נמצא בתוך ציוויליזציה המזרח תיכונית. להשתדל, קודם כל לראות איך אנחנו את החינוך הזה מביאים לכל אדם, מה ישתנה. אני לא חושב שוודאי שלא יהיו שינויים דרסטיים, אבל על ידי החינוך ורק כתוצאה מהחינוך אנחנו צריכים להתקדם. כל דבר שהוא בא סתם שמישהו קופץ, אוסף כמה אנשים ומתחיל לשנות את השלטון או משהו, זה לא מתקבל. אנחנו צריכים לשלוט עם החינוך הזה, ועם כל ממשלות בהסכמה, שזה מה שאנחנו עכשיו צריכים לעשות. מישהו קם נגד החינוך, או עושה איזושהי פעולה, לא מתוך החינוך הזה האינטגרלי, הוא אויב המשותף שלנו. אנחנו צריכים ממש בכוח, בתקיף, להוריד אותו מהמקום שהוא רוצה לעלות מעל כולם. ולהתחיל להביא לנו איזשהו עוד שיטות חדשות, או עוד איזשהו מין פעולות יזומות למיניהם. זאת אומרת, רק במידת החינוך שבתוך העם, בכל עם ועם, אנחנו יכולים מתוך זה לעשות שינויים, גם חברתיים, גם כלכליים, בהכל. רק במידת השינוי שבנו.
מה הפירוש?
זאת אומרת, אם בא לי לשנות משהו, אני צריך לראות שזה נובע רק מתוך זה שאנחנו נעשים יותר, יותר מחוברים, יותר שזה גורם לחיבור, שזה גורם לתיקון, שזה יותר מותאם להטבע. רק בצורה כזאת, אם אני מתייחס לחיים, אני מצליח. ולכן חינוך צריך להיות מאוד מאוד תקיף בזה שאנחנו מחייבים כולם, חובה לכולם, לכל הגילאים, לכל הזרמים, לכולם, בקיצור, כל המזרח התיכון, הוא חייב לעבור את החינוך הזה. מי שמתחבר לזה, הוא לאט לאט מתחיל ליהנות מהשיתוף, מהשלווה, מהשלום, מהשלמות. לפי החינוך הזה, ודאי שאנחנו יכולים לקצר פערים, גם בהכנסה, גם בתרבות וחינוך, ובכלל בין בני אדם, אנחנו יכולים, בקצור זה הכל מביא אותנו לאיזון בכל בכל המובנים.
איך אתה רואה את שיתוף הפעולה בין המדינות?
אני רואה את זה בצורה מאוד טבעית, שזה מתפתח גם כן מתוך החינוך. זה לא הסכמות, כמו שאנחנו עכשיו עושים, הסכמים שאנחנו עכשיו חותמים. זה לא הולך בצורה כזאת ש... זה לא מפוליטיקה בא. זה בא מתוך ההכרה שכדאי לנו זה לבצע, מפני שזה גורם לנו שוב, זה גורם לנו חיבור בינינו, ומעמיד אותנו יותר קרובים, יותר מאוזנים עם הטבע. לכן, כל דבר שבא בחיבור עם הטבע, בלהתאים את עצמנו להטבע, כל דבר הוא מבורך. ואז נכנסים להסכמים, לשיתופי פעולה, במיוחד מה שיש לנו בחקלאות, במה שקודם כל אנחנו צריכים, לחיי אדם. זה הטכניקה, טכנולוגיה, חקלאות, כל הדברים האלה. כן? כדי להקל את החיים, חיי הפרט, כן? לכל אחד ואחד. ולא, כך...
כן, ניצה.
כן. כשהתחלת לדבר פה על כמה זה כדאי, ניסיתי באמת לחשוב על האזרחים של המדינה. איך זה משפיע עליהם? אנחנו יודעים שהיום המצוקה היא מאוד מאוד גדולה. איך זה ישפיע עליהם בחיי היום-יום?
אם אנחנו מחברים כל הידע, וכל ה... לא כל הידע, אבל נגיד כל הידע ויכולת שלנו, אנחנו יכולים לעשות כאן ממש מקום הפריחה, גן עדן. לא חסר כאן כלום. מקורות אנרגיה, מים, אדמה, הכל ישנו. היום עם הטכנולוגיות שלנו אנחנו יכולים לספק לכולם אוכל, מזון, לבנות הכל. זאת אומרת, אין שום בעיה. לא בעיה בדיור, במזון, בטיפול, בבריאות בבן אדם. כל הדברים האלה, יש להם תשתית. רק התשתית הזאת היא צריכה להתפשט, ויכולה להתפשט, אך ורק בתנאי שיש יחס טוב מבני אדם. אבל בהחלט, זה לא שבאים לאיזשהו מקום באפריקה שלא יודעים קרוא וכתוב, שאין להם שום דבר, שהם לא מבינים איך להתמודד עם זה. דווקא מזרח התיכון הוא מקום שאנשים מבינים את החיים האלו, הם יכולים להשתמש, ולהשתמש נכון, צריכים עוד להוסיף להם ודאי, איך להתייחס לכל דבר. אבל בסופו של דבר יש כאן תשתית לשינוי טובה מאוד.
איך מתגברים על הפערים בתפיסות השונות שלנו? הרי יש לנו תפיסות באמת מאוד מאוד שונות.
אנחנו חושבים רק על זה שאנחנו לא מזיקים זה לזה, וחושבים על החיים הטובים, הביטוחים, ושצריכים לחלק אותם לכולם. זה הכל. רמת החיים, קודם כל, רציונלית לכולם, וכל אחד מתעלם מעל האגו שלו להרוס את השני, תמורת זה, בטוח, מקבל הכל. שלא חי מזה שהוא קם בבוקר, את מי אני צריך להרוק, את מי אני צריך לנצח, וכן הלאה. הוא קם כדי לדעת שהוא קם ליום חדש, לחיים יפים חדשים, מאוזנים, עם השכנים, עם אלו שהיו פעם אויבים שלו, בונה את המשפחה, ילדים, חינוך, תרבות, הכל, כל איש בתוך בית שלו, עם הכל מה שהוא צריך שיקבל כדי להתקיים. קודם כל על זה אנחנו צריכים לחשוב. לא. שליטה היא בסופו של דבר, במצב של היום, היא לא מביאה לאנשים, אנחנו רואים שגם כן העולם הכלכלי, למה הוא נהרס. פעם זה היה שליטה בכוח, אז יש לי הכל, כל האוצרות, יש לי כל הכוחות, היום אין. היום זה מתחיל כאילו לברוח מבין האצבעות. כל התוצאות מהשליטה. ואנחנו רואים שזה לא מתקיים. לא מתקיים. זה מה הסוף של כל השליטים? אנחנו רואים שזה בסופו של דבר אין להם סוף טוב, לאף אחד.
למה?
במיוחד בארצות הערב.
למה?
אם באירופה, גם ברוסיה, שם יש חוק. מורידים מישהו, זה מעניין. זה עוד מימי סטלין. מורידים מישהו, לא הורגים, לא זורקים את המשפחה שלו, הם מקבלים פנסיה טובה, הם מקבלים מקום טוב לגור, לחיות והכל, הוא היה אולי הכי גבוה, נגיד כמו גורבצ'וב או כמו כל מיני כאלה, יש להם, כי למה? כי הם מפחדים על עצמם, זה מה שטוב עשו ברוסיה, ולמה המדינות הסמוכות לרוסיה דווקא עדיין מחוברות אליה. כי ברוסיה זה היה חוק מאוד קשה, מאוד מיוחד. אפילו שאנחנו זורקים מהשלטון מישהו, כמו תרשם, נגיד, אותו, במצרים.
מובארק.
מובארק. לא הורגים, לא עושים כלום, שולחים אותו לפנסיה, משפחה, בית, איזה מקום נופש, כל זה, זה ממש, זה מעניין. גם הילדים וגם הנכדים, הם משתמשים באותם מקום הנופש, איפה שהממשלה משתמשת, הנוכחית. אלו שזרקו אותם מהשלטון, גם כן משתמשים באותם המקומות.
מה הרעיון באמת?
רעיון שאני לא מפחד, שאני לא מתחיל להרוג סביבי כל הבני האדם שיכולים להיות אולי נגדי, שאני שליט. אלא אני יודע שבמקרה שמורידים, אז אלה, אם אני נמצא במקום ואני פתאום גילו שאני שם גנבתי ומשהו, זה משהו אחר, כן? אז זה אז בצור וכן הלאה. אבל אם אני סתם הייתי שליט, אני נמצא בצד, אבל עם כל הפריבילגיות, כמעט כל אותם פריבילגיות מה שהיו לי. זה מאוד חכם יעשו, כי אחרת הם היו הורגים שם, עושים...
אז במדינות ערב זה לא קורה.
במדינות ערב זה לא קורה. ואנחנו, בחינוך הזה, בעצם מגיעים למצב שאין לאדם מה לפחד. אין לו מה לפחד מהיום למחר.
למה?
כי החינוך האינטגרלי הוא בעצם מחבר את כולם. הוא מחבר את כולם. אתה בחינוך האינטגרלי, כביכול, אותם השליטים שישנם גם כן היום, הם מעוניינים בחינוך האינטגרלי, כי זה מוריד את כל המתח שבתוך המדינות. זה כאילו מוציא תשתית מהמתנגדים, וגם ממנו במקצת, ודאי. גם הוא הופך להיות לא החד-כיווני כזה, חד בחד-כיווניות שלו. אבל... זה ממש מאזן את הכוחות.
יש לי שאלה על איזון הכוחות בדיוק. אנחנו מדברים היום על המזרח התיכון, ואי אפשר להתעלם מזה שהמזרח התיכון זה אזור מאוד מאוד קיצוני. זאת אומרת, הרדיקליות והקיצוניות פה היא כמו שאין בעוצמתה בשום מקום בעולם.
כן.
איך מול עוצמות וסחף של המונים לכיוונים הכי אגרסיביים שאפשר לצייר, תוכל לראות מצב שהאדם, החברה, המדינות, משתלטות על הזעם הזה העצום. זה, אנחנו כאילו כמו יושבים על הרי געש, פה בכל מקום יש איזה זרמים כאלה שאנשים עד לכדי ויתור על החיים שלהם, התאבדויות, עבורה.
גם זה נעשה על ידי חינוך. גם זה נעשה על ידי חינוך. לא שם כאלו. יצר האדם רע ונורף, נכון, אבל הכיוון... ותוקף זה החינוך יוסיף להם לכל אחד. הוא חיבר אותם יחד ונתן להם מטרה. הוא שכיוון אותם אפילו בחיים שלך, לא חשוב, אתה צריך להגיע למשהו. ולכן אנחנו צריכים לראות עד כמה שכוח החינוך הוא עוצמתי, וגם כן בכוח החינוך שלנו. להתחיל לאזן את זה.
איך תצליח?
זה רק
זה כאילו אתה לוקח את ה... זה כאילו מתוך כל כדור הארץ שמת את המקום על המקום שבו האתגר יהיה הקשה ביותר.
נכון. כי כאן זה המקום של הכרת הרע. שאין מצליח. אין מצליח.
מה פירוש?
כי ככה. כי אפילו שמה שלא תעשה, אתה לא תוכל להגיע למצב שיש השלמה בין מי שנמצא כאן.
נכון.
אנחנו עכשיו רואים את זה.
נכון.
בסוריה אין לך מלחמה אפילו בין נוצרים לערבים. אלו כנגד אלו בתוך האסלאם. והם עוד יותר שונים זה את זה. הם יותר שונים. לכן אפשר לעשות זאת. להתחיל לשנות. יש הרבה אנשים משכילים, חושבים, שמבינים שאין ברירה. ישנם. אנחנו, אני לא יודע באיזה צורה לגשת, אבל אתם התחלתם מנקודה שבו נגיד,
כן.
שאנחנו עושים כזה כנס.
כן.
אבל לגשת לכנס הזה, אני חושב שזה על ידי ההפצה ברשתות הווירטואליות, בערבית, בכל השפות שיש כאן.
אני בכל זאת רוצה לשאול על הנקודה הזאת שאני מעלה כאן. אני לא על אופן היישום וזה שיש המון... המון כוחות חיוביים במזרח התיכון, כמו שציינת עכשיו, אנשים שמבינים את המגמה ואת התהליך. אני שואל לא מהצד הזה, אני שואל מצד האתגר החינוכי שבדבר. כשאתה רואה, אם אני מביא לך שתי קבוצות, אתה יודע מה, בואו נדבר שזה יהיה ככה ציור יפה. אני מביא לך שתי קבוצות ילדים. קבוצת ילדים אחת רגועה יחסית סבירה, קבוצת ישני, ילדים שנייה, עם אגרסיות עד השמיים. אתה אומר שהגישה החינוכית שאתה מציג כאן, הזון האינטגרלי למזרח התיכון, מדבר על זה ששני הכוחות שפועלים באדם, גם השנאה וגם האהבה, שניהם מתקיימים, והוא מוצא ביניהם את נקודת האיזון.
כן.
כשאני מביא אותך לקבוצת ילדים שבקרבה כוחות השנאה הם בווליום הגבוה ביותר,
כן.
עדיין אתה סובר שאפשר לאזן, שאפשר לאזן אותם, לא במישור הפרקטי, במישור הרעיוני. כשאני מראה לך את פרצי השנאה, את כוח השלילה הגדול ביותר בכדור הארץ, כאן בתוך המזרח התיכון, בקרב בני האדם, המגמות הקיצוניות הקשות ביותר, האם גם כאן אתה תאמר לי, הגישה הזאת שלא להשמיד כלום, אלא רק לאזן אותו עם כוח חיובי, היא תתפוס גם למצבי קיצון, זה מה שאני רוצה לשאול.
חייב להיות כך.
חייב? למה?
כי זה בא מצד הטבע.
מה פירוש?
כי כל הכוחות האלה הם כוחות הטבע, שאנחנו, בני אדם, צריכים לאזן. אנחנו נמצאים באמצע. האדם הוא אותו המקום האמצעי שבו מתחברים שני הכוחות האלו, חיובים ושליליים, ותראה דמות האדם כללי, שבו כל הרע שבעולם, באנושות, וכל הטוב שבאנושות, והוא חייב בכל זאת לקבל את שניהם, לא למחוק אף אחד ולאזן אותם. זו המטרה. ואתה, אם אתה הולך על זה שאתה אומר, אותם כוחות הרעים, אנחנו חייבים למחוק אותם, אז אתה בעצמך לא בגישה הנכונה. אין רע ואין טוב. כל הרע חייבים לאזן אותו בטוב, והוא בחשיבותו לא פחות מטוב.
למה?
כי הוא עוזר לנו להגיע לאיזון, ובלי הרע חיים גם כן לא מתקיימים. אם ברגע בגוף האדם, הכוחות שמנקים את הגוף, שמתנגדים לכניסה לגוף, לכל ההשפעות רעות, שלא מנקים את הגוף מכל הפסולת, לא יעבדו, הגוף לא יוכל להתמודד רגע אחד כחי. מבין?
והאלגוריה בחברה?
אלגוריה בחברה, אפילו הרבה טוב, יותר גרוע ממעט רע. אפילו נגיד במזון. קצת דברים רעילים, רעים, לא כל כך מזיקים לגוף, כמו הרבה דברים טובים.
ריבוי, כאילו הפרזה.
כן. האיזון הוא הנקודה. ולכן לא להתייחס לעולם שיש משהו מיותר. רק לאזן. רק להשתמש נכון.
כדי לאזן?
אין לי נקודה, איך להגיד, כזאת הקדמה, לא יודע, שאני מראש מסתכל דעה מוקדמת וראייה מוקדמת על משהו כשלילי. אני מקבל את החברה האנושית כאיזה שדה לעבודה. וזה מה שיש. ותלוי בי איך מהשדה הזה יצא משהו טוב.
יצא הזמן שלנו נגמר. תשמע לי את השאלה לשיחה הבאה. תודה רבה רבה לך הרב לייטמן. תודה ניצה מזוז. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב.